אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 4 בדצמבר 2019 והיום בעולם. ועדת המודיעין של בית הנבחרים מגישה לקונגרס את מסקנות חקירת הליך ההדחה. הוועדה קובעת כי הנשיא פעל שלא קשורה כשניסה ללחוץ על נשיא אוקראינה לחקור יריב פוליטי. אדם שיף, יושב ראש הוועדה.
What we have produced in remarkable short order. It's so overwhelming that it ought to be presented to the judiciary committee now.
מה שחשפנו בזמן כל כך קצר הוא כל כך משכנע שחייבים להציג אותו עכשיו לוועדת המשפט של בית הנבחרים. הנשיא טראמפ לא חוסך שבטו מאדם שיף.
אדם שיף is a deranged human being. I think he grew up with a complex for lots of reasons that are obvious. I think he's a very sick man. And he lies. I think the Democrats should be ashamed of themselves.
It's very unpatriotic of the Democrats.
אדם שיף הוא אדם מעוות, הוא גדל עם תסביכים מסיבות רבות וברורות, הוא איש חולה מאוד והוא משקר. אני חושב שהדמוקרטים צריכים להתבייש. הם נוהגים באופן לא פטריוטי. משרד החוץ הסיני מגנה את החלטת בית הנבחרים האמריקני, הקוראת לנשיא להקשיח את עמדת הממשל האמריקני כלפי סין בשל דיכויו של המיעוט המוסלמי אויגורי. יותם יעקובסון, סופר ומורה דרך, מתאר מציאות קשה במחוז שינג'יאן.
המתק התקשורתי שם הוא מוחלט. כלומר, היום לקיים תקשורת בתוך שינג'יאן, שלא לדבר משינג'יאן החוצה או ממקומות אחרים בסין, ובעולם אל שינג'יאן היא כמעט בלתי אפשרי. יש יותר ויותר אנשים שמועלמים, לא יודעים לאן חולפות השנים ונוקף הזמן מבלי שידעו איכן הם נמצאים, והבודדים שכן מצליחים לצאת ולספר, מספרים סיפורים מאוד 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 לא פשוטים.
תוצאות מבחני פיזה במערכת החינוך התפרסמו אתמול, וישראל חשים תסכול מן התוצאות הנמוכות. מנכ״ל ארגון המדינות המפותחות אנחל גוריה מודאג מנתון אחר שאולי גם מסכן את הדמוקרטיה. רק אחד מכל 7 ילדים במדינות המפותחות יודע להבחין בין עובדה לדעה.
If this were the original diagnosis from which we depart, we'd say there are challenges ahead. And because this is the 7th time, I would say this is a pretty worrisome trend. We cannot say we didn't know.
אם היה מדובר בהבחנה ראשונית, היינו אומרים שיש אתגרים, אבל כיוון שזאת הפעם השביעית שאנחנו נתקלים בנתונים כאלה, אומר שזאת מגמה מטרידה מאוד. לצד המאוכזבים יש גם מי שחוגגים, סין וסינגפור נמצאות במקומות הראשונים בכל המדדים, אסטוניה, המדינה הבלטית הקטנה במקום השלישי, בראיון בלעדי לשעה הבינלאומית אומר מנכ״ל משרד החינוך האסטוני, יש סוד אחד שצריך להפנים.
Teacher is most important. You have to trust the teacher, but at the same time give him or her appropriate tools also.
המורה הוא הדבר החשוב ביותר, צריך לבטוח במורה ובאותה שעה להעניק לו כלים ראויים. וגם מועדון ה-27 מתרחב לאחר שעוד אומן פופ קוריאני שם קץ לחייו. השחקן צ'ה אין הא הוא הכוכב השלישי שהתאבד בחודשיים האחרונים. האם ההצלחה בשילוב עם המשמעת הקשוחה של עולם הבידור והחברה הקוריאנית אחראים לשרשרת הטרגדיות? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני שרון לרנר, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם שימועי ההדחה נגד הנשיא טראמפ שנכנסים היום לשלב השני ועוברים לוועדת המשפט של בית הנבחרים. אמש סיכמה ועדת המודיעין את ממצאיה ומצאה כצפוי שטראמפ פעל שלא קשורה בניסיונו ללחוץ על נשיא אוקראינה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז הכל מתקדם לפי התסריט של הדמוקרטים, פחות על פי תסריטו של הנשיא טראמפ.
כן, למרות שיש כאלה שיאמרו שהנשיא טראמפ לא בהכרח סובל מההליך הזה כרגע, ויש נתוני גיוס כספים רפובליקנים שמצביעים על כך שהם מצליחים למנף את השימועים האלה דווקא כדי לגייס כספים לקמפיין של דונלד טראמפ. כן, זה מתנהל אבל בדיוק כמו שהדמוקרטים רצו עד עכשיו, הם מסכמים בהצלחה את הפרק של ועדת המודיעין, הטיעונים שם היו חזקים, העדים אכן הוכיחו את עצמם, ובסופו של דבר הדמוקרטים מאמינים שהם הצליחו להוציא משם לא רק מסמך שאפשר להמשיך איתו הלאה בהדחה, אלא גם איזשהו טיעון שהציבור האמריקני יתקשה שלא לקבל, שאכן הנשיא טראמפ פעל לא כשורה, ולחץ על נשיא אוקראינה זלנסקי לחקור את יריביו הפוליטיים של טראמפ בתמורה לקבלת סיוע צבאי ופגישות בבית הלבן. עכשיו אבל עוברים לפרק הבא, בוועדת המשפט זה יהיה קצת יותר מסובך, ההרכב האנושי שם פחות ממושמע קצת מזה שראינו בוועדת המודיעין, וגם כאן הדיון הוא בסופו של דבר פחות על העובדות ויותר על הפרשנות שלהם. כלומר, האם הדברים האלה ששמענו בוועדת המודיעין אכן מתגבשים לידי המקבילה הקונגרסיונלית של כתב אישום שעליו יצביעו בסופו של דבר חברי מליאת בית הנבחרים. שוב, בסופו של דבר ההליך הוא פוליטי, הדמוקרטים יצביעו בעד, הרפובליקנים נגד, אבל הרפובליקנים משקיעים הרבה מאוד כסף בימים האלה במודעות במדינות המתנדנדות, בהם יש חברי קונגרס דמוקרטים שנבחרו רק בבחירות האחרונות, במדינות מאוד מאוד, שבהן ההצבעה הייתה מאוד מאוד קרובה, והם מנסים ללחוץ עליהם לשקול שוב האם הם באמת רוצים לתמוך בהדחה ואולי להפסיד בכך את הבחירות הבאות, כך שהקרב הזה מעניין בשורה התחתונה, וצריך להזכיר שוב, הדמוקרטים יצליחו כמובן להעביר את ההדחה בבית הנבחרים.
בוא נשמע דברים שאומר אדם שיף, מי שעומד בעצם בראש הוועדה הזאת.
But we do know this without any doubt, and that is the President of the United States solicited foreign interference in our election and used the power of his office, the power to convene a meeting in the Oval Office, the power to provide or withhold hundreds of millions of dollars of aid to an ally at war to get his political dirty work done.
זה נשמע כמעט פסק דין חלוט לפי הגרסה של של אדם שיף.
כן, אגב, שיף בעברו עורך דין ותובע מתנסח בצורה כזאת, והנייר הזה שהוועדה שלו אימפיקה, 300 עמודים האלה, באמת בנוי בצורה כזאת שאמורה להציג את כל העדויות בצורה שתוביל למסקנה המשפטית הזאת. דונלד טראמפ, שנמצא בפסגת נאטו בלונדון, הגיב בצורה קצת פחות משפטית למה שקורה בבית בוושינגטון. בוא נשמע אותו.
I learned nothing from Adam Schiff. I think he's a maniac.
What would you want to learn if you testified?
I think Adam Schiff is a deranged human being. I think he grew up with a complex for lots of reasons that are obvious. I think he's a very sick man. And he lies. Adam Schiff made up my conversation with the president of Ukraine.
רק אתמול שמענו את הנשיא טראמפ מגנה את נשיא צרפת מקרו על שימוש שלו בהתבטאויות מרושעות או נבזיות, ואתה יודע, זה נשמע מאוד מאוד חריף אפילו לטראמפ בגרסה הזאת.
כן, צריך לומר שטראמפ מעולם לא היה חסיד של שיף, הוא מגנה אותו בכל הזדמנות, לועג לו כל הזמן, כאן הוא קצת עלה מדרגה, קורא לו מטורף, אומר שהוא גדל עם תסביכים מסיבות מובנות, מכנה אותו שקרן, כן, זה חלק מהמלחמה, וכאמור, שיף עכשיו עובר לאחורי הקלעים, היושב ראש של ועדת המשפט הוא ג'רי נדלר, גם כן יריב ותיק של דונלד טראמפ, גם כן ודאי לטראמפ יהיה מה להגיד עליו, צריך גם לציין אולי אנקדוטה מהזווית שלנו, גם שיף וגם נדלר הם שניהם חברי קונגרס יהודים.
עד כמה זה נושא שעולה על סדר היום יהדותם, או נרמז בצורה כזאת או אחרת?
בכלל לא, לפחות לא במיינסטרים, והם שניהם מאוד ותיקים ומוכרים ונחשבים בתחומם, אבל למי שעוקב כמונו מהזווית הקטנה שלנו, שווה לזכור את זה רק כדי גם לשפוט את התגובות אליהם, אולי גם בראייה הזאת.
מכאן לחזית נוספת שמעסיקה את הקונגרס, ההתנגדות להתעללות הסינית בתושבים האויגורים, אתמול החלטה תקדימית של הקונגרס נגד סין.
כן, שוב אנחנו רואים את הקונגרס מתגייס כולו כמה שבועות אחרי שהוא עשה את זה כדי לתמוך במפגינים בהונג קונג, הקונגרס, שתי המפלגות בבית הנבחרים מצביעות כמעט כאיש אחד, ההחלטה שהם לא רק מגנה את הסינים על יחסם לאויגרים ועל הקמת מחנות חינוך מחדש ועל ההתעללות הנמשכת בהם, אלא גם דורש צעדים מעשיים, צעדים שיכללו אפשרות כרגע לעיצומים נגד בכירים סינים שימצאו מעורבים בדיכוי הזה של הוויגרים. הנשיא טראמפ כמו תמיד צריך לחתום על החוק הזה, אבל בהתחשב ברוב העצום שבו הוא עבר בבית הנבחרים, לא תהיה לנשיא ברירה אלא לחתום, כי תמיד ברוב כזה אפשר לעקוף את הווטו הנשיאותי אם יהיה כזה. זה יכול להיות שגם יעזור לממשל האמריקני בהתמודדות היותר גדולה שלו עם הסינים. בסופו של דבר הנושא המרכזי של ממשל טראמפ מול בייג'ין הוא לא שאלת זכויות האדם, אלא עניין הסחר, אבל עכשיו כשמוסיפים גם את זה, זה נותן עוד מנוף לחצים אפשרי לנשיא טראמפ כשהוא בא לשאת ולתת עם הסינים בענייני סחר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום ליותם יעקובסון, סופר ומורה דרך.
שלום,
אתה מבקר שם בשינג'יאן, האזור האויגורי של סין, לא מעט. ספר לנו קצת, קודם כל, על האזור הזה.
כן, האזור שבו חיים האויגורים, שמונים כ-10 מיליון, זה אזור שבסינית נקרא היום שינג'יאן, זה הטריטוריות הכבושות החדשות, זה פירוש השם. האויגורים, לעומת זאת, מכנים את האזור טורקיסטן המזרחי, ובצורה כוללת, זה אזור שחובק תאי שטח שונים ומשונים, בראש ובראשונה את אגן התרים, או מדבר תקלימקן, אחד המדבריות הקיצוניים ביותר בעולם, שמוקף על ידי רכסים עצומים, מדרום טיבט, מצפון טיאנשן, וממערב רמת פמיר ושולי הקרקורם. רוב האוכלוסייה האויגורית מתרכזת בנאות מדבר, במוצא הנערות שזורמים מהערים הללו, אל החולות של התקלמקן. למעשה במעין טבעת אליפטית מסביב למדבר. כך גם הבירה המסורתית שלהם, קשגר, שנמצאת למרגלות הפמיר, בקצה המערבי ביותר של סין, שכמעט קרוב יותר לתל אביב מאשר
הביטוי. עד כמה האסלאם מורגש שם?
האויגורים הם עם מוסלמי סוני. במקור, האדיקות שלהם היא רבה. חשוב לומר, במקומותינו, כשאומרים אדיקות אסלאמית, מיד חושבים על דאש, אבל זה לא המצב כלל וכלל. מדובר על אנשים מאמינים, אבל אנשים שרובם חיים מאוד שלווים, מכונסים בתוך עצמם, רחוקים מעין הקדמה במידה רבה, אבל מאז 99 ואפילו קצת קודם, רואים דריסת רגל סינית הולכת ומתגברת. זה החל ב-99 עם פתיחת קו הרכבת מסין אל קשגר, מסין גופה אל קשגר, אל הקצה המערבי ביותר והמעוז האויגורי, ומאז הנוכחות הסינית הולכת ונעשית מורגשת יותר ויותר. במקביל אפשר לראות שיש הרבה מאוד סינים שנשלחים ליישוב מחדש באזורים הללו, ובמקביל ישנו חיזוק מאוד גדול של האלמנטים הסינים דרך כפייה שאוסרת על פתיחתם של מוסדות דת, כפייה שאוסרת על לבוש מסורתי, כפייה שבאה לידי ביטוי בדמות מצלמות שפזורות בכל מקום, מתעדות את האנשים שנכנסים ויוצאים מן המסגדים, עד כדי כך שאדם שעובד באיזושהי משרה ממשלתית ומזוהה כשפניו אל המסגד או מהמסגד, יודע בוודאות שהוא יאבד את משרתו, כך שנמנע ממנו ללכת אל מקום קודשו.
תגיד, מה כל כך מאיים על הסינים? מדוע האסלאם כל כך מאיים?
אני לא חושב שהאסלאם הוא מרכיב כל כך מאיים כמו המיעוטים הגדולים יותר, וכאלו יש שניים, המיעוט הטיבטי והמיעוט האויגורי. בשנים האחרונות בטיבט שקט, עם מטעמי הטיבטים עצמם, שבוחרים כרגע באסטרטגיה אחרת, או שמה מדובר בדיכוי מאוד קשה של המחתרות האלימות שהיו שם, ותוך כדי שהסינים עצמם גם נזהרים אולי יותר לגבי טיבט, כי יש לטיבט לובי בינלאומי, האויגורים הרבה פחות מעניינים, אין להם דמות מחויכת כמו הדלאי למה, שעושה יחסי ציבור מאוד טובים לטיבט, לפחות מבחוץ, והם מדוכאים פי כמה. הרצון של סין לאחוז באזורים המערביים הוא כמובן רצון שכולל לא רק שטח, אלא גם הרבה מאוד משאבי טבע, אלה אזורים משופעים במחצבים כאלו ואחרים, פסי הרכבת שפתוחים היום גם לקשגר, גם לעומק טיבט, מאפשרים ניוד של המחצבים הללו אל סינגופה, ובמקביל האזורים הללו ובפרט שינג'יאן, הם אלו שמהווים חלק מנתיב הסחר הקדום שמכונה דרך המשי, נתיב שאותו סין היום פותחת ומשקיעה מאמצים אדירים כדי להרחיב את הכביש, את דרך הקרקורם, הדרך הגבוהה בעולם, משינג'יאנג גופה אל פקיסטן השכנה, ומשם דרך נילי הים של פקיסטן אל כל העולם. זה הרי מגיע עד לשכנתנו, הסיבה שתעלת סואץ הורחבה, וזה בדיוק העניין הזה, לאפשר בראש ובראשונה את העבורה של אונות ציניות אל הנמל הקרוב שלהם.
ובחודשים האחרונים אנחנו שומעים יותר ויותר על מחנות הריכוז בשינג'יאן. עד כמה הדיווחים האלה מדויקים? עד כמה באמת קיימים אותם מחנות לחינוך מחדש?
אני בקשר עם הרבה מאוד אנשים, גם אויגורים שאני מכיר מביקוריי הרבים באזור, גם עם אויגורים שהכרתי אותם בעודם חיים בשינג'יאן והיום חיים במקומות אחרים, כדוגמת ארצות הברית וקנדה. קודם כל, הנתק התקשורתי שם הוא מוחלט. כלומר, היום לקיים תקשורת בתוך שינג'יאנג, שלא לדבר משינג'יאנג החוצה או ממקומות אחרים בסין ובעולם אל שינג'יאנג, היא כמעט בלתי אפשרית. כך גם דרך אגב התיירים שמגיעים לשם, מוגבלים בצורה כמעט מוחלטת. כך שהדיווחים לא זורמים בצורה שוטפת, אבל מצידי, מה שיש לי לומר זה שהם מאוד מאוד מהימנים. יש יותר ויותר אנשים שמועלמים, לא יודעים לאן חולפות השנים ונוקף הזמן מבלי שידעו איכן הם נמצאים, והבודדים שכן מצליחים לצאת ולספר, מספרים סיפורים מאוד 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 לא פשוטים.
וסנקציות אמריקניות כאלה או אחרות יכולות אולי לסייע, לעזור, להזיז משהו במדיניות הסינית?
קשה לי להאמין, אני אהיה מעט סקפטי, אני חושב שהסנקציות הללו נועדו בעיקר כדי לשרת את יחסי הציבור האמריקאים, שהנה הם דואגים והנה הם פועלים, על הדרך עושים קצת שרירים לסין, שכמובן מאיימת עליהם כלכלי, אבל דאגה לבני האדם בפועל אין פה, לא מהצד הסיני ובטח לא מהצד האמריקאי.
יותם יעקובסון, סופר ומורה דרך, תודה רבה על הדברים.
להתראות.
במלאות 70 שנה לייסודה בלונדון של הברית הצפון-אטלנטית, נאטו, מכונסים שם 29 המדינות החברות, באווירה של משבר ולא מעטיות בנוגע לעתיד הברית, דיווחו של שליחנו לפסגת נאטו בלונדון, גדעון קוץ.
קשה לתאר אירוע לא חגיגי יותר מזה של מפגש המנהיגים במלאות 70 שנה לברית האטלנטית. המנהיגים הגיעו למלון הכפרי מצפון ללונדון לאחר קבלות פנים סגורות אמש אצל המלכה אליזבת ובוריס ג'ונסון בדאונינג סטריט 10 בהבעת פנים חמורה. הנשיא טראמפ הגיע בדלת האחורית, נשיא צרפת מקרון שהייתה לו אתמול שיחה קשה אך לבבית עם טראמפ, הצהיר שהוא לא מצטער כלל על דבריו הקשים שבהם אמר שנאטו סובל ממוות מוחי. הצלחנו לעורר דיון על נושאים אסטרטגיים בסיסיים ואני שמח על כך. עלינו להרחיב את הדיון ואת הברית, אי אפשר לדבר רק על נושאים פיננסיים ודמי חבר.
Non, je les assume totalement et d'ailleurs ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. On les voit poindre. Comment bâtir une paix durable en Europe? Et donc nous avons besoin de clarifier.
הוא נזף בלי לנקוב בשמו בטראמפ. המזכ"ל ינס סטולטנברג דחה את הגדרת המוות המוחי. נאטו חי ופעיל ומתאים את עצמו. אנחנו הארגון המוצלח בהיסטוריה, משום שידענו להשתנות שוב ושוב עם העולם. ועכשיו השלמנו את ההתחזקות הגדולה ביותר, תוך פריסת כוחות במזרח אירופה.
That's not the case. NATO is agile, NATO is active, NATO is adapting and NATO is the most
האחרים דיברו בהגיעם, רובם על עוצמת נאטו ועל הצורך להמשיך יחד, וחלקם ניסו להתעלם מהמחלוקות הכבדות. המארח בוריס ג'ונסון טען כי הצלחת הארגון נובעת מכך שהוא מספק שלום וביטחון ל-29 מדינות ולמיליוני אזרחים. הקונצפט פשוט מאוד, אחד עבור כולם וכולם עבור אחד. סטולטנברג חזר על הסיסמה בנאום הפתיחה והוסיף כי לנאטו גם תפקיד בלחימה בטרור שממנו סבלה לונדון רק לאחרונה, עלינו לחזק את האחדות, סיכם ג'ונסון.
The reason NATO is so successful, the reason it provides peace and security for 29 countries, a billion people, is because of the very simple concept.
הצטרפנו ב-1999, עבורנו הארגון חשוב מאוד, הוא מבטיח לנו חופש וביטחון, אמר נשיא פולין אנג'י דודה שמעוניין בהצבת טילים אסטרטגיים בתחומי מדינתו. נשיא טורקיה ארדואן, המאיים שלא לחתום על התוכנית להגנת טילים על המדינות הבלטיות, אמר בשפתיים קפוצות לעיתונאים, הכל בסדר, תודה. נשיא ליטא, גיטנס נאוסדה, הבטיח כי כל המחלוקות ייפטרו היום בפגישה בין מנהיגי המדינות הבלטיות לארדואן. אנחנו צריכים ברית עם ארצות הברית ומדינות אירופה כאחד, כשבפתח עומדים ידידים ישנים כמו רוסיה וגם סין מאיימת, הוא אמר. אחר כך התייצב כל אחד לצילום בין המארח ג'ונסון והמזכ"ל סטולטנברג, ולבסוף כולם לצילום משפחתי בליווי חליל סקוטי, קבוצת מטופפים במדים, אבל קצת בנוסח סרטי המאפיה, כשהקרעים והמלחמות במשפחה גלויים לעין. הם ירדו בזהירות במדרגות לאולם, ואיש לא יודע מה יהיה מחר גורלם של המצולמים. כאן גדעון קוץ, לונדון.
אז אתמול פרסם ארגון ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, את תוצאות מבחני פיזה לשנת 2018, מעבר לציונים הגרועים של תלמידי ישראל, עליהם כבר שמענו לדאבוננו, לצערנו. יש גם עשרות נתונים על בני הנוער בכלל בעולם. שלום ללירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך.
שלום, אירן.
תמונת מצב די קודרת, בוא נודע לאמת.
כן, אז אנחנו יודעים בדרך כלל, אנחנו עושים את רוב ההשוואות ככה בין המדינות, ראינו שמדינות מזרח אסיה באמת נמצאות בטופ ואיפה נמצא ישראל, אבל כשמסתכלים באמת על הנתונים יש משהו שאולי באמת תפס הכי הרבה. קודם כל נזמיר, מבחני פיזה נערכים לבני נוער בדיוק בגיל ההתבגרות, בני 15, בכמעט 80 מדינות בעולם, והם לא שאלות של חומר שצריך להקיא, אלה שאלות של חשיבה. הם בודקים את אוריינות הקריאה, אוריינות המתמטיקה ואוריינות המדעים. כלומר, השאלות, המטרה של בעצם המבחן לבדוק עד כמה תלמידים בני 15 מוכנים לעולם הבוגר. וזה מה שמבחני פיזה, אולי אפשר לומר, מבחני החינוך, מחקר החינוך הכי גדול שיש בעולם וחשוב, שגם משפיע על לא מעט ממשלות, ועושה גם תוכניות במדינות שונות, גורם לתוכניות שונות לפעול. אחד הנתונים באמת שהכי באמת צרמו,
כן.
לפחות לי וגם לא לי, אחד מעשרה תלמידים במדינות ה-OECD, רק אחד יודע להבחין בין עובדה לדעה.
לא, זה מטורף. אחד מתוך עשרה יודע להבחין בין עובדה לדעה, זה אומר שהן עובדות יותר. אם 90% מהתלמידים לא מאמינים בעובדות.
ואנחנו יודעים שהיום בני הנוער צורכים את המידע שלהם לא רק מחדשות שהם רואים, מה שקורה באינטרנט, ואנחנו מצאים בעידן של, אנחנו מדברים לא מעט על הפייק ניוז ומה ההשפעה שלו, כלומר, הם לא יודעים לעשות את ההבדל. יש גם עניין של חשיבה ביקורתית, כלומר, לא מספיק קוראים את זה. שים לב מה אומר בעצם מזכ"ל ארגון ה-OECD אתמול במסיבת העיתונאים, אנחל גוריה, שים לב מה אומר.
But PISA findings show that fewer than one in 10 students in the OECD countries were able to distinguish between fact and opinion. One in 10. I can only say, if this were the first time, if this were the original diagnosis from which we depart, we'd say there are challenges ahead. And because this is the seventh time, I would say this is a pretty worrisome trend. We cannot say we didn't know.
אל תגידו, לא ידענו, הוא אומר, כלומר, אנחנו מזהירים מראש כבר עכשיו, אנחנו מבינים את החשיבות של זה, עוד קצת באמת מהנתונים, דיברנו כאן בארץ על הפערים, אבל פערים קיימים גם במדינות אחרות בעולם, שים לב מה קורה, הפערים בעיקר בין השכבות הסוציו-אקונומיות של החברתיים והכלכליים, רמת הקריאה של תלמידים עשירים ברוב מדינות ה-OECD היא גבוהה מאוד, 10% מהתלמידים העשירים יודעים יותר טוב לקרוא ברוב מדינות ה-OECD, אנחנו רואים פה פערים מאוד מאוד גדולים, גם בצרפת, גם בגרמניה, גם בהונגריה, וכמובן איפה הפער הכי גדול, ובהפרש של שנים, ישראל לצערנו, כן, יש מדינות שיראו שיפור, דיברנו באמת על מי שבצמרת, אבל אם מסתכלים על הטבלה, ככה, מי עשה את הזינוק, הכי גדול, אז אנחנו מדברים על פורטוגל, שהתקדמה מאוד ברמה של מדינות ה-OECD, למרות המשבר הכלכלי שם, זה מצוין גם בדוח עצמו. שוודיה שהשתפרה בכל שלושת הנושאים מאז 2012, גם מדעים, גם מתמטיקה וגם קריאה, וגם טורקיה שהתקדמה מאוד. שוב, יש שם, הם נמצאים יחסית בתחתית הטבלה, גם שם לא כל בני ה-15 עדיין הולכים לבתי הספר, אבל יש שם התקדמות מאוד גדולה.
ארצות הברית, המצב לא מי יודע מה, אם נודע לה האמת.
כן, הם גם שם, הם תמיד, הם אף פעם לא היו גבוה למעלה, אבל לא מעניין לא פחות העניין של הטכנולוגיה, שגם את זה מתייחסים בפיזה ולקחו את זה. יש ככה, מסתכלים על פערי הנקודות, אז קודם כל, הבנות, הנערות יותר, אוהבות יותר לקרוא, אנחנו מתייחסים רק לתחום הקריאה, אם שואלו תלמידים שם כמה זמן אתם אוהבים, או מה שנקרא לבזבז זמן כדי לקרוא ולא כדי להיות במחשב, אז יש עלייה של 5% של בני הנוער בכלל, של ממוצע OECD שאומרים שהם מעדיפים לקרוא, כלומר יש כאן איזושהי התקדמות, אבל אם מסתכלים בכלל על הנתונים, אנחנו רואים כאן, כן, בהחלט סיבה לדאגה, ומציינים את זה ב-OECD, גם העניין של רווחת התלמיד נבדק פה, אין פה באמת נתונים מובהקים על כל אחד, אבל אם מדברים על הרווחה של התלמיד, 2 מתוך 3 תלמידים אמרו שהם מרוצים מחייהם, אבל יש בכל זאת ירידה של 5% בכלל המדינות שאומרים שהם מרוצים, אז הם מרוצים, אבל פחות, מה שנקרא. אלה פחות או יותר הנתונים. שוב, השאיפה היא כמובן, אנחנו מדברים כל הזמן על סין, סינגפור, שם החינוך היא מאוד שונה, אנחנו צריכים להיות דווקא יותר דומים לאסטוניה, אנחנו יודעים שב-2015 היא כחווה כמובן, הייתה במקומות הראשונים בהכל, היא ירדה אמנם, אבל עדיין היא בין הטובות ביותר.
אז מיד נהיה באסטוניה, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים ללכת לזוכה הגדולה של המחקר הזה, של הבדיקה הזאת, אתה כמובן נשאר איתנו לירן חוג'יינוף, ואנחנו אומרים שלום ליעל עיניו.
שלום רב.
מנהלת חברת וואי צ'יינה לפיתוח עסקי בשנחאי. אפשר להניח שהסיפור הזה, התוצאות הן סיפור גדול בסין.
האמת היא שלא, זה גם לא הפתיע כל כך אף אחד, כי זאת פעם ראשונה, זה לא פעם ראשונה שהסינים מתפיינים, כבר ב-2013, כששנחאי השתתפה, הייתה הפתעה גדולה. גם הפעם מדובר בעיקר בערים המרכזיות ובמחוזות המזרחיים היותר עשירים, אבל בכל מקרה זה לא תירוץ, כי גם המחוזות האלה מדובר בשכר שהוא בממוצע נמוך משל מדינות ה-OECD. אז ההישג פה הוא גדול, וגם מציינים את השיפור הגדול של סין מ-2015, שאז דווקא סינגפור הובילה בראש. זה נובע ממערכת החינוך הסינית שהיא באמת מושתתת בעיקרה על תחרות ועל שינון ועל שיטת הבחינות. כל ילד מגיל 0 מתחילים לטפטף לו את נושא הגאוקאו. גאוקאו זה הבחינת על, הבחינה האולטימטיבית.
מה הסוג של הבגרות של אצלנו, כן, של הסינים, כן.
נכון, אבל כאן, היות ומדובר בתחרות של יש 1.4 מיליארד בני אדם, התחרות היא עצומה, זה הבדל של 0.1 יקבע בעצם את העתיד של הילד, ולכן כבר מגיל 3-4 הוא חייב להתיישב ולהתחיל ללמוד לקראת המבחנים האלה.
עכשיו, הזכיר כאן,
אנחנו רואים את ההצטיינות הזאת.
הזכיר כאן לירן באמת את כל נושא החשיבה הביקורתית והמרכיב הזה של ההבנה בתוך מבחן פיזה. איך אפשר להסביר שדווקא בחברה שהיא איננה דמוקרטית יש הבנה בהירה יותר של המציאות?
אז זה, את יודע, זה דיון גדול, וזה אנחנו במיוחד דנים בזה כאן, לאור ההבדלים המאוד משמעותיים בין המערכת החינוך הישראלית והשיטה הישראלית לבין השיטה הסינית, שהיא באמת דוגלת במבחנים והצטיינות, ויש פה מרכיב תרבותי מאוד מאוד חשוב של חשיבות מערכת החינוך והרצון להצטיין והדחיפה המטורפת של ההורים כאן. ההורים שלרובם עדיין יש ילד אחד, וכנראה זה גם יימשך בגלל עלות החינוך הגבוהה, הם משקיעים בערים מסוימות 70% מההכנסות שלהם על החינוך של הילדים שלהם, במקומות אחרים 50%. אז לכן זה לא מפתיע שהילדים האלה שיושבים מהבוקר עד הערב ולומדים, ובסופי שבוע הולכים לחוגי העשרה ו-80% מהם נעזרים במורים פרטיים, זה לא מפתיע שהם מאוד מאוד מצליחים במבחנים האלה. אנחנו רואים אותם גם אחר כך באוניברסיטאות, אפילו בחול, אנחנו רואים אותם מצטיינים לגמרי.
יעל, לחנך ילדים בסין ולך יש ילדים שם, את מרגישה בנוח אחרי התוצאות האלה?
לא, זה, אני לא, מה אתה מרגיש? קודם כל הילדים שלי מתחנכים בבתי ספר בינלאומיים, לצערי הם לא יודעים טוב סינית ולכן הם בבתי ספר בינלאומיים, ששם השיטת חינוך היא שיטת חינוך אמריקאית. יש פה ביקורת מאוד מאוד גדולה על השיטה הזאת, גם בקרב הסינים עצמם, והם נוסעים לעולם כדי לנסות וללמוד שיטות אחרות, בין היתר הם נוסעים לישראל כדי להבין למה הילדים אולי לומדים פחות, ואחר הצהריים במקום לשבת ולעשות שיעורים הם בעצם משחקים בחוץ, ועדיין מאוד מאוד מצליחים בתור בוגרים. ואחת המסקנות שמגיעים אליהם של להצליח מאוד במבחנים וללמוד ברציפות 14 שנה, עדיין לא מבטיח הצלחה אחר כך בקריירה והצלחה והישגים מופלאים אחר כך. ההפך, יש ביקורת על זה שהם יוצאים מאוד מוצלחים במבחנים, אבל לא יצירתיים מספיק, הם מאוד מאוד מפחדים מכישלון, ולכן יש להם, הם לא מעיזים והם לא יזמים.
אבל גם יש ביקורת לא מעט, ואני שומע את זה מפה מאנשי מערכת החינוך, שאומרים, אנחנו לא רוצים להיות סין וסינגפור, שם המערכת מאוד מאוד נוקשה, אנחנו מעדיפים כמו אצלנו בשיטה הרכה יותר, זה משהו שאתם שומעים שם בסין על הצייטנות שמעדיפים שלא תהיה פה?
לא, זה צייטנות שאפילו אין לתאר, והתחרות שאין לתאר, והציות למורים, זה עניין של תרבות גם, ההיררכיה פה מאוד ברורה, יש כבוד למורים וכו' וכו'. לא, גם הסינים עצמם, הרבה מודרים כבר יש ביקורת, ואנחנו בתור אלה שמביאים את החינוך הישראלי דווקא, יש לנו, יש פה כבוד רב לדרך חשיבה הישראלית וליצירתיות.
אז יש לנו בהחלט הרבה מה ללמוד מהסינים, וגם להם אולי דבר או שניים מאיתנו, נשתדל לייצא את מה שאפשר, וגם אולי לייבא את מה שאפשר, וזה דווקא לא מגיע באלי אקספרס. יש פה עבודת למידה כנראה הרבה הרבה יותר עמוקה.
עבודה קשה.
מנהלת חברת וואי צ'יינה לפיתוח עסקי בשנחאי, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
וכפי שציינו, במקום השלישי ברשימת המדינות המובילות בחינוך, אסטוניה, מדינה בלטית קטנה, לפני 30 שנה הייתה חלק מברית המועצות, היום היא עמוק עמוק באיחוד האירופי, מדינה קטנה עם שכנה מורכבת, רוסיה, ושאיפות להיות חלק ממדינות סקנדינביה. אסטוניה מובילה בכל המדדים שנבדקו במבחני פיזה. אנחנו ניסינו להבין איך עושים את זה. הבוקר שוחחנו עם מרט ליידמץ, הוא מנכ"ל משרד החינוך של אסטוניה, והוא כמובן היום האיש השמח ביותר באסטוניה.
We didn't know exactly the results of all ours. We more or less knew our own. And of course we were happy. And whole society is happy actually because education is very important for Estonians, everybody living here. And of course now we are thinking is it something what we can do better here in Estonia? Can we improve? Is it worth to catch really those Chinese schools?
כן, עוד הוכחה שכל אחד מסתכל על מה שאפשר לשפר, והוא אומר, אנחנו מביטים, נושאים עיניים לעבר הסינים, ומנסים ללמוד אם אנחנו יכולים להפיק איזושהי תועלת מהניסיון שלהם, והוא אומר, אנחנו לא ידענו שהתוצאות יהיו כל כך טובות, אבל זה בהחלט משמח. כל החברה האסטונית שמחה, זה חשוב לכל מי שנמצא כאן, חינוך עומד בראש סדר עדיפויות שלנו, ויש לנו בהחלט מה ללמוד, טוען מנכ״ל משרד החוץ, החינוך של אסטוניה. בסופו של דבר יש כאן רק סוד אחד, מורים משכילים מגדלים תלמידים משכילים.
Professional teachers, they have to obtain at least a master degree and they are operating quite autonomously in the framework of this national curriculum. And very motivated parents and students who know that they really can move higher in a socioeconomic hierarchy and they get very good education even if they are not coming from a big city or or very old and very well known schools.
כן, והוא אומר, אנחנו מקפידים מאוד על תואר שני לכל מורה. יש מיעוט מאוד קטן של מורים שאין להם תואר שני, אבל זה בהחלט הכרחי. ההורים גם הם מאוד מאוד מעורבים, מאוד מאוד מעוניינים בשדרוג מעמדם הכלכלי של ילדיהם, ולכן הם מאוד מאוד מושקעים בזה. שאלתי אותו, אתה יודע, בכל זאת יש מורים שאין להם תואר שני, מה אתם עושים איתם?
We have actually 8% of the teachers which haven't got this qualification yet, but most of them are studying. And of course, maybe what is really special for our system that we have quite old teachers. Average age is over 50. So there is a little problem, but we really maybe not be able to create all the necessary teachers. But we are working.
כן, אומר, אנחנו מנסים לגייס כמה שיותר מורים משכילים. יש 8% מהמורים שאין להם תואר שני. זאת המציאות שם באסטוניה. הגיל הממוצע של המורים הוא גבוה, מעל 50. אנחנו מקפידים להחזיק מורים מנוסים מאוד, והעובדה שהם למדו במערכת החינוך הסובייטית בהחלט מועילה להם. הם בהחלט לוקחים את מה, את הדברים הטובים שאפשר היה לקחת מברית המועצות. אחד המאפיינים היותר מעניינים של מערכת החינוך האסטונית היא גילם, הוא גילם של התלמידים. התלמידים שמתחילים שם את בית ספר הם בני 7.
We think that children have to have time to play and develop before the school, although they are already learning also, but the real school life, it's optimal. When we have tried also 6-year-olds.
כן, אומר, אנחנו התנסינו בכל מיני גילאים, ניסינו באמת להתחיל את כיתה א' בגיל 6, אבל הגענו למסקנה שילדים בני 6 עדיין רוצים לשחק, חלקם עדיין לא בשלים ללימודים, ולכן כשמתחילים את הלימודים בגיל 7, יש הרבה יותר תלמידים שמוכנים למהלך הזה, והכל מתנהל בקלות רבה הרבה יותר. אפשר להדביק את הפערים, לכאורה את השנה החסרה הזאת, כך שהם בהחלט מעדיפים את זה כך, בהחלט נקודה מעניינת. עוד מאפיין הוא אימוץ של שינויים.
What is a good side with those experienced teachers, but they don't make any very fast revolutionary changes which
אז מצד אחד אנחנו מקפידים על חדשנות, אנחנו בהחלט מכניסים כלים מקוונים לתוך המערכת, אבל יש גם הקפדה על שמירה על מסורת לימודית, גישה שמרנית יחסית, שבה אנחנו לא מחוללים שינויים דרמטיים בבת אחת. הכל בצורה מדורגת, הכל בצורה איטית, ובתוך כך נותנים למורים הרבה מאוד אוטונומיה ויכולת להשפיע בעצמם על מה שהם מלמדים. כיוון שמדובר באנשים משכילים, הם גם יכולים להיות עצמאים בבחירת נושאים שלהם ובמה שהם מעדיפים ורוצים ללמד. אם יצאנו קצת מיואשים מהסיפור הזה, אז מנכ"ל משרד החינוך האסטוני מנסה טיפ-טיפה להרגיע אותנו.
I have been in Israel and seen that you are very dedicated and enthusiastic about your education system. So I think you have also solid ground. Every country had its own strong and weak sides. So
כמחנך, אתה יודע, הוא אומר שלכל מדינה יש יתרונות ויש חסרונות, ולישראל יש בסיס חזק בתחום החינוך. יש בהחלט פערים שחלק מהם נובע מההטרוגניות של החברה הישראלית, אבל הוא אומר יש בהחלט מה ללמוד גם מישראל. אנחנו מתכוונים להגביר בשנים הקרובות את שיתוף הפעולה בין אסטוניה לישראל בתחום החינוך, לתרום וגם להתרם. עד כמה זה דומה לירן למה שקורה אצלנו?
זהו, מה שמדהים לא פחות זה שהוא דיבר על המשאב הכי הכי חשוב במערכת החינוך, זה המורים.
מורים.
וזה מה שקורה באמת באסטוניה, ואנחנו רואים את זה כבר כמה שנים. האוטונומיה למנהלים ולמורים שהם מקבלים את הכל. אגב, הוא לא דיבר כאן על שכר המורים. שכר המורים באסטוניה הוא לא כזה גבוה.
הוא לא כזה גבוה, כיוון שהשכר הממוצע הוא לא מאוד גבוה.
נכון, אבל זה שכר הממוצע שם של המשק.
זה קצת יותר מהשכר הממוצע.
כן, אבל זה לא מספרים גבוהים. נכון, ועדיין אנחנו רואים כאן שהמורים הם הכי חשובים, ויש להם כאן את המנדט, ודואגים להם, וזה אולי מה שבאמת חשוב, והוא שם, ועל זה צריכים לשים את הדגש. כי נכון שצריך וחשוב תשתיות, אבל מורים, מורים, מורים. העניין הזה של הגיל שבאמת שם נכנסים מכיתה, מגיל 7 ולא מגיל 6, זה מעניין, זה משהו שאנחנו מדברים עליו לא מעט כאן, הגיל הרך בישראל, הוא במצב הכי קשה, ופה הכי הרבה צריך להשקיע. שם באסטוניה הם התחילו את ההשקעה בחינוך, הם עשו את זה כתוכנית לאומית עוד בשנות ה-90, ועכשיו הם קוצרים את הפירות. אצלנו זה עוד כמובן לוקח זמן, ועוד עניין חשוב, עניין המבחנים, ראינו את זה גם בסין, כאן תלמידי ישראל, יש להם כל כך הרבה בחינות בגרות בלא מעט מקצועות, גם שם בדומה לסין, יש מבחן אחד מרכזי שבו כולם מתרכזים ולומדים בעיקר אליו, הוא גורלי ומשמעותי, אבל אין כל כך הרבה בחינות בדומה לבחינות הבגרות אצלנו, אבל שוב, ההבדל המרכזי זה המורים, מורים, ושוב, המורים.
כן, מורה משכיל מביא, מוליד ילדים חכמים ומשכילים.
ושוב, לא רק להקיא את החומר וללמד אותם האלה, גם ללמד אותם איך לחשוב, כי זה מה שהמבחנים האלה בודקים.
לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך, תודה.
תודה.
אנחנו מכאן לדוח של האום. האום מפרסם הבוקר תחזית מדאיגה. בשנה הקרובה כמעט 168 מיליון בני אדם יזדקקו לסיוע הומניטרי מהארגון. מדובר במספר חריג וגבוה משמעותית בהשוואה לשנים הקודמות. כדי להתמודד עם מיליוני הנזקקים, מבקשים באום סיוע של כ-30 מיליארד דולרים. שלום לכתבתנו מאיה רחלין.
שלום. אז כן, אחד מתוך 45 בני אדם יזדקק לסיוע בקבלת מזון, מקלט, טיפול רפואי או חינוך. את הצפי העגום הזה מפרסם היום משרד האום לתאום עניינים הומניטריים. בשנה האחרונה הם מספרים עלה מספר הנזקקים לסיוע הומניטרי ביותר מ-22 מיליון. והצפי הרן הוא שב-2020 168 מיליון בני אדם יזדקקו לסיוע. נציין שהמימון שעומד לרשות המשרד לעניינים הומניטריים של האום מספיק רק לטיפול בכ-110 מיליון נזקקים, כך שגם עכשיו הם לא יכולים לתת מענה לכל מי שמבקש. בשביל להמשיך ולעזור, מבקשים באום תרומות של עוד כמעט 30 מיליארד דולר. ורן, אחת מהסיבות המרכזיות לעלייה החדה הזאת
ההתחממות הגלובלית, כמובן.
בדיוק. לפי ההודעה שפורסמה, שינוי האקלים גרר השנה יותר אסונות טבע משציפו באום, ואלה הובילו גם למחלות לא צפויות ולהתפשטות נרחבת יותר שלהן. כך מספר גם המזכיר לתאום עניינים הומניטריים של האום, מרק לוקוק.
Climate change is increasing people's vulnerability to humanitarian crisis. Infectious diseases are becoming more prevalent and harder to control because of weak health systems and conflict and lack of access to immunization. In fact, in Africa, in the first 3 months of this year, there were 700% more measles cases than in the same period last year.
שינוי האקלים מגבירים את הפגיעות למשברים הומניטריים, מחלות מדבקות נעשות נפוצות וקשות יותר לשליטה בגלל מערכות בריאות לקויות, סכסוכים מקומיים וחוסר גישה לחיסונים, כך אומר מרק לוקוק ומוסיף, באפריקה למשל רק השנה, רק בשלושת החודשים הראשונים של השנה, מקרי החצבת גדלו ב-700% יותר מבאותה תקופת זמן בשנה שעברה. הקשיים שבהם נתקלים העובדים מרן הם לא רק כלכליים, שים לב לנתון הבא שפרסם המשרד לתאום עניינים הומניטריים של האום. בחודשים הראשונים של 2019 נרשמו 791 מקרים של תקיפות עובדי בריאות ושל מרפאות ברחבי העולם. מדובר בעלייה מאוד מאוד חדה. 171 בני אדם נהרגו בתקיפות הללו רק בשנה הזאת. ב-2018 למשל נרשמו כ-400 תקיפות בלבד, ועדיין בשנה שעברה נהרגו 131 עובדי סיוע, פחות מהשנה, אבל מספר מאוד גבוה. נזכיר רן שגם בימים אלה נמשכות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, למשל, מחאות נגד משלחת האום שם. המחנה של הארגון היה במצור, הם פינו משם עובדים בגלל טענות של המקומיים, לפיהן האום לא מצליח להגן על אזרחים. ולא רק שם, המשבר הכלכלי שהיקע בסודן, מהומות בסומליה וגם בדרום סודן, מגבירים את החשש למעשה אלימות גם כלפי עובדים בארגוני הסיוע, שעל פי האזרחים שם נכשלים בביצוע משימתם.
כתבת חדשות החוץ, מאיה רחלין. תודה.
תודה.
תודה. ועכשיו לאירוע אנטישמי בעיירה וסטהופן שבמזרח צרפת, שם ריססו אלמונים צלבי קרס על 107 מצבות בבית העלמין היהודי. נשיא צרפת עמנואל מקרו גינה אתמול את המעשים בכל תוקף. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
מבקרים שהגיעו אתמול לבית העלמין היהודי בעיירה וסטהופן שבאלזס נדהמו. עשרות מצבות עתיקות חוללו באמצעות צלבי קרס שרוססו עליהן. מיד לאחר הגילוי הקשה הוזעקו למקום המשטרה, מושל המחוז וכמובן מנהיגי הקהילה היהודית.
Ça va être quoi? C'est presque hebdomadaire puisque au-delà des cimetières, soit celui de Kotzenheim, der Lisheim.
אין לזה סוף, זה כמעט יומיומי עכשיו. כי מעבר לבתי העלמין של קוורצנהיים, של הרליסהיים ועוד לפני כן של סארוניון, יש חילול חוזר ונשנה. כך תיאר הרב של חבל אלזס, אברהם הרולד וייל, את הרגשתו אתמול. בית העלמין של וסטהופן הוקם במאה ה-16. תמונים בו בין היתר קרובי משפחה של ראש הממשלה היהודי הצרפתי הידוע לאון בלום, וגם בני משפחה של רבה של פריז יצחק גוגנהיים. במהלך השנה האחרונה חוללו גם בתי העלמין אחרים באלזס. גם שם רוססו צלבי קרס וכתובות נאצה. צלב קרס רוסס גם על אנדרטה לזכר הנספים בשואה. משטרת אלזס פתחה כאמור בחקירה, אולם עדיין לא ברור אם מדובר באותם הגורמים אשר פעלו גם בבתי אלמין אחרים באזור. נשיא צרפת אמנואל מקרון גינה מיד בחריפות את המעשים וצייץ, אלה שתקפו את היהודים עד לקברים שלהם אינם ראויים לאידאה של צרפת. אנטישמיות היא פשע ואנחנו נלחם נגדו, בווסטהופן ובכל מקום אחר, עד שהמתים שלנו יוכלו לנוח בשלום. ראש ממשלת צרפת אדואר פיליפ הגיע לבית העלמין לפני זמן קצר, וצפוי להשתתף בטקס לזכרם של המתים אשר קברותיהם חוללו. למרות מאבקה העקשני של ממשלת מקרון נגד האנטישמיות, נרשמה בשנה שעברה עלייה בתקריות האנטישמיות. 541 מקרים ב-2018, לעומת 311 מקרים ב-2017. כאן רינה בסיסט.
משטרת איטליה חשפה רשת חמושה של נאו-נאצים שהתכוונו לבצע פיגועים ביהודים. נשיאת הקהילות היהודיות באיטליה, נעמי דיסני, אומרת לשעה הבינלאומית, מצב האנטישמיות באיטליה חמור ומשקף את האווירה האנטישמית השוררת בכל רחבי אירופה. דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
הגל השחור הולך ומתפשט באיטליה. לפני יומיים התגלתה רשת של 30 נאו-נאצים שמטרתם הייתה לפגוע ביהודים שמאלנים וביהודים. המשטרה חשפה כלי נשק וחומרי נפץ ומסמכים אנטישמיים על כך שהיהודים השתלטו על המדינה ויש להשמידם. נשיאת הקהילות של איטליה, נעמי דיסני, אומרת לכאן רשת ב' כי היא מודאגת מהתפשטות הימין הקיצוני באיטליה ומהאנטישמיות, אך היא סבורה שזה חלק מהאווירה הסוררת בכל אירופה. דיסני מנסה להמעיט את הסכנה באיטליה, אבל כשאני מזכיר לה את רשת הנאונאצים שנחשפה בימים אלה, היא מודה.
זה מאוד מאוד חמור. אנחנו באמת מחויבי תודה למשטרת איטליה ולכוחות הביטחון האיטלקים על היכולת שלהם לעבוד בתחום הזה של לוחמה בסוג של מתוך הניסיון שלהם של לוחמה בטרור שקשור לעניינים איטלקים, אבל יש להם יכולת גם באמת לעשות המון כדי למנוע פיגועים מהסוג הזה ולמנוע התחמשות של הקבוצות האלה. כמובן שאנחנו צריכים לדעת מה קורה ולהיזהר ולהתארגן. אנחנו מאוד מאוד עובדים בקשר הדוק עם כוחות הביטחון האיטלקים על זה. אבל אי אפשר כמובן להגיד לו, זה סתם משהו. בהחלט אתה צודק.
היהודים מתכוננים לימים קשים. מרביתם מודעים לעובדה שהשתלטות הימין והימין הקיצוני על איטליה היא עניין של זמן. איחוד השמאל עם התנועה האנטי-ממסדית חמשת הכוכבים מנעה בינתיים את עליית הימין הקיצוני לשלטון. אבל יש מי שמזכיר כי גם השמאל הקיצוני שבשלטון אינו אוהב במיוחד יהודים. התוצאה היא עלייה של 70% במעשי אנטישמיות באיטליה בשנתיים האחרונות. כאן יוסי בר, רומא.
ועכשיו לסיום לפינת המוסיקה העולמית שלנו, שלום למשה מורד.
שלום, שלום אירן, אנחנו כרגיל עם תמיד הנדכאים והמדוקאים, ומנסים מפעם לפעם להשמיע מוזיקה שלהם, הפעם על האויגורים.
אותו מיעוט בסין שעסקנו בו בתחילת השעה, שנתון לדיכוי קשה מאוד מצד השלטונות הסינים.
מיעוט עם המוצא אתני טורקי, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד זמרי המוזיקה העממית האויגורית. הוא מלווה את עצמו בכלי נגינה שנקרא דוטר, כלי מהעולם הטורקי, הפרסי, האוזבקי, ושר בצורה יפהפייה, עבדורהים היית, מוזיקה של האויגורים.
הארדקור. Canan mısın bu dedi yap ya עד כמה זה באמת מתכתב עם מוזיקה טורקית, משה?
זה מתכתב מאוד, הרבה פעמים גם כמובן בשפה, באלמנטים מוזיקליים. זה מבוסס על מקאמים, מוקם, עולם המקאם של המוזיקה הערבית וגם הטורקית. הצד העממי מאוד מאוד מתכתב עם מוזיקה הטורקית, בהחלט. בשביל כל האזור הזה אנחנו מדברים על העמים הטורקיים, שנמצאים כמובן גם אוזבקיסטן,
טורקמניסטן כמובן,
טאג'יקיסטן, בדיוק. אז התחברות של קבוצה אתנית יותר מאשר של ארצות נפרדות.
כן, עמים שארדואן, נשיאה של טורקיה, גם מפגין איזו מידה של עדנות כלפיהן, אם לא תחושה שמדובר באחים של טורקיה, עמים שבהחלט מחוברים, וטורקיה בהחלט נוהגת להפגין את העניין שלה, כולל להגיע למתיחות עם סין, כפי שקורה ממש עכשיו, סביב סוגיית האויגורים. הטורקים מאוד מאוד לא אוהבים את הדיכוי של האויגורים בסין.
חלבה שהם לא חושבים גם לקורדים בצורה הזאת.
משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, עוד הרבה מוסיקת עולם ברדיו מונדו, הערב בשעה 7 בכאן תרבות. תודה רבה לך.
תודה, אירן.
ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע, בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים שרון לרנר ושימון דוקרקר, אני אירן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם. ביישומון של כאן אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים ארחבית, אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בדף ההסקטים של כאן. אנחנו שם תחת השם כאן עולמי, גם באתר, גם בכל אפליקציית הסקטים. אפשר גם להיות איתנו בקשר דרך הטלגרם, יש לנו צ'אט טלגרם, אתם מוזמנים לחפש אותנו שם תחת השם כאן עולמי צ'אט. אנחנו שם, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.